אנחנו עכשיו נדבר בעזרת השם ואנחנו נדבר לפרשת ויקרא על הקורבנות באופן כללי. כלומר, אנחנו לא ניכנס לפרטי סיפור הקורבנות, אנחנו נדבר בכלל על קצת על המשמעות של הקרבת קורבנות. כפי שאנחנו יודעים, התורה מלאה במצוות הקרבת בעלי חיים. את הכבש אחד תעשה בבוקר, את הכבש השני תעשה בין הערביים, וביום השבת שני כבשים, ובחגים עוד הרבה מוספים, ומעבר לכך, קורבנות שמביאים היחידים, חלקם קורבנות שבאים כחובה, אדם שחטא מביא קורבן חטאת, וחלקם מובאים על נדבה של האדם לרגל רצונו, לרגל אירועים שקרו לו בחייו, עולות ושלמים. עולותיהם וזבחיהם לרצון אל מזבחי, כי ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. וכאן הבן שואל, רוב האנשים דוחים בריחוק נפש את מושג הקורבנות. זה נראה להם זר ומוזר. הם לא מבינים מה מוסרי בזה וכיצד זה מקדם את העולם, את הטוב. ולהפך, זה נראה להם דבר לא טוב, כי מה פתאום? מה לכהן בבית הקברות? מה פתאום שנעלה קורבנות, נהרוג בעלי חיים כחלק מעבודת האלוקים? ואיך דבר כזה שהוא לא נראה טוב והוא לא נעים, איך דבר כזה הופך להיות עניין כל כך מרכזי בעבודת השם? ויש לי בטן מלאה להגיד לכם על זה. כלומר, הכוונה היא, יש לי הרבה כעס פה, הרבה דברים להגיד. אני רק אתחיל, וזה לא רק כעס, חס חלילה. יש לי גם כעס, אבל גם הרבה דברים חשובים, אני חושב, אין כמותם, על אודות השתלשלות התורה ויכולתה להשתנות. אבל אני רוצה להתמקד היום בסודם של בעלי החיים. ואני תובע אתכם, לא אישית, כי אתם תמימים, כמו שרובנו תמימים. אבל אני תובע אתכם, בני האדם בעת המודרנית, שאתם קוראים ספר ויקרא על הקרבת בעלי חיים, ואתם אומרים לעצמכם, מה זה הדבר הזה שהורגים בעלי חיים לשם הקרבת קורבנות? אתם, שגזלתם עם בעלי החיים את חייהם הטובים, ואתם מרבים באכילת בשר ובשימוש בשימוש בבעלי חיים, אתם עוד רוצים להרחיק את בעלי החיים מעבודת השם? זה שיעור בערב פורים, אל תיקחו אותי קשה. אבל אני לוקח את עצמי קשה. ואני אסביר לכם איך מגדלים בעלי חיים. בואו נשמע, למה? כי הטענה שלי תהיה שאתה לא יכול לבוא ולגדל בעלי חיים בצער ובכאב. ואחר כך, שהאבון היחידי של מצוות הקורבנות זה הריגתם, אתה בא ומתמרד ומתמרמר כנגד הדבר הזה. אלו הקושייה היא עליך, לא על התורה הקדושה. תכף נגיע גם לתורה, וקודם כל אתה צריך להבין איך מגדלים בעלי חיים. ובכן, קראה לנו התורה הקדושה, צער בעלי חיים דאורייתא, לא פסיקת הסוגיה בש"ס, ובלשון של עברית, צער בעלי חיים, איסור של תורה הוא. מה החידוש בדברי התורה האלה? לפני הרבה שנים, כל מיני פילוסופים וחכמים, בעיני עצמם או באמת, דנו בשאלה האם בעלי חיים מרגישים כאב, האם יש להם רגשות. והיו דעות לכאן ולכאן. לא נפרט. אבל כבר הקדימה התורה, התלמוד, שנכתב לפני 2000 שנה בערך, ואמר, צער בעלי חיים, איסור של תורה הוא, ופירושו של דבר, שבעלי חיים מרגישים בכאב, ויש להם רגשות, ופירוש, ועכשיו, צבע עין במצוות תורה רבות, כדוגמת לא תחסום שור בדישו, ולא נעריך במצוות רבות של תורה, שכולם בנויות על הרקע הכללי של האמת שאומרת, זה נכון שאתה בן אדם ואתה לא בעל חיים ואתה לא מבין בעלי חיים, זה קיום אחר, זה הוויה אחרת, זה חיים בפלנטה אחרת. לא היית מעולם פרח ולא היית מעולם כלבלב או כבשה, וזה בסדר גמור, אתה לא אמור לדעת מה קורה שם בעולם הבעלי חיים, אבל התורה מספרת לך, מי שאמר והיה העולם, הוא מספר לך. הוא אומר לך שבעלי חיים מרגישים בכאב ויש להם צרכים רגשיים כאלו ואחרים. אולי המילה רגשיים נשמעת לנו מוזר, אבל נקרא לזה בשפה שלנו. ולכן ברשותכם אני רוצה לספר לכם איך מגדלים בעלי חיים כפי שראה בחזונו יחזקאל הנביא. יחזקאל הנביא לוקח את רועי הצאן כמשל. בדרך כלל שקוראים את הפרק הזה, אז חושבים ישר על הנמשל. רואה זה המנהיג, והצון זה העם. אבל אני רוצה ככה, למדתי את זה מיהודי נחמד, רבי בנימין רוזנצוויג, אני רוצה רגע אחד לעצור את הריצה על הנמשל, ולחיות את המשל. כידוע לכם, לא משתמשים במשל שהוא לא נכון, אלא המשל הוא נכון, ואחר גבי המשל יש גם נמשל. ובכן, אומר הנביא יחזקאל בפרק למדלת, ויהי דבר אדוני אליי למור, בן אדם, הנבא על רואי ישראל, הנבא ואמרת עליהם לרואים. כה אמר השם אלוקים, הוי רואי ישראל, הוי רואי ישראל, כמו המנהיגים, אבל עכשיו זה משל, לרואים, אשר היו רואים אותם, הלא הצון יראו הרועים. כלומר, במקום לדאוג לצון, הרועים דאגו לעצמם. ניצלו את הצון. את החלב תאכלו, ואת הצמר תלבשו, והבריאה תזבחו. הצון לא תראו. אתם דאגתם לכם להפיק מה שאפשר להפיק מבעל החיים. אבל לבעל החיים לא דאגתם. את הנחלות, כאלה שהן נחלות, זה מתחלות, חלשות, לא חיזקתם. ואת החולה לא ריפיתם. ואת הנשברת לא חבשתם. ואת הנידחת לא השבותם. ואת העובדת לא ביקשתם. ובחוזקה רדיתם אותם, ובפרך רדיתם אותם. את הצון בפרך. ותהיינה לאוכלה לכל חיית השדה, ותפוצנה. לכן רואים שימו דבר השם. אז כן, יש עונש לרואים. אחר כך כתוב, כי כה אמר השם אלוקים, הנני אני ודרשתי את צאני וביקרתים, כבקרת רואה עדרו, כן לבקר את צאני. והוצאתי, טוב, כבר נמשל נכנס פה, וראיתים אל הרי ישראל, באפיקים ובכל מושבי ארץ, במראה טוב, הראה אותם, שם תרבצנה בנווה טוב ומראה שמן, תראינה, אני אראה את צוני ואני ארביצם נאום השם אלוקים, את העובדת אבקש, את הנידחת השיב, לנשברת אכבוש, את החולה החזק, את השמנה ואת החזקה, השמיד, שמנה וחזקה שהיא אלימה, הראינה במשפט. יש כאן עוד תיאורים כלפי זה. למדנו מכאן שבמשל שרואה הצון צריך לא לנצל את הצון, אלא לתת לו לחיות בנחת. ולקחת ממנו דברים, אבל לא לעשוק את הצון. מה שקורה, העולם עבר תהליך שקשה להאשים את האדם הפרטי, אבל מצפים מאיתנו לחשוב בגדול. העולם עבר תהליך של שינוי גדול בגידול בעלי חיים. בעבר, הרחוק, אבל לא רחוק מאוד, אוכלוסיית העולם הייתה לא רבה. כלומר, פחות אנשים. ואנשים אכלו קצת. והנה, מצד אחד, גדלה אוכלוסיית העולם מאוד. אבל מה שגדל, זה לא רק זה שיש הרבה אנשים רוצים לאכול, גם רבתה אכילת הבשר. רבה אכילת הבשר. סבא של סבא שלכם היה אוכל בשר, אם בשבת, אם בחג, אם בחתונה. אבל האדם המודרני אוכל בשר יום ביומו. האדם המודרני אוכל המון ביצים. לא איזה ביצה פעמיים בשבוע, שלוש פעמים בשבוע, אלא מכניס בעוגה ביצים, ועושה זה, ועושה זה, וזה, ביצים, 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 חבילות של ביצים. וחלב, מעדני חלב, דגני בוקר, בקערות גדולות, מוצפות בחלב. וכתוצאה מכך, הפך גידול בעלי חיים מגידול מזון מן החי, שאתה בעצם מאפשר לחי לחיות, ואתה לוקח ממנו, כי הוא איתך ביחד, זה הפך להיות תעשייה, כמו מפעל. ובמפעל הזה, לרוב, אין את השיקול של התורה הקדושה, שנקרא צער בעלי חיים. לדוגמה, כאשר צריכים לחלוב מפרה בכל יום כ-40 ליטר חלב, כדי שיהיה גם מילקי וניל וגם מילקי שוקולד וגם חלב לדגן בוקר מסוג ברנפלקס, למי שהוא מרגיש את עצמו בריא, וגם סתם קורנפלקס טבעי למי שעבדו עליו שזה קורנפלקס של אלופים, אז צריך המון חלב והמון מילקי. צריך 40 ליטר חלב מפרה. מה פתאום לפרה יש חלב? כי היא המליטה. ומגלל כל מיני סיבות, בשעות הראשונות אחרי ההמלטה, מפרידים את העגלים בכל הרפתות בעולם. מפרידים את החוץ מאולי, קרים נדירים ביותר. מפרידים את העגלים מאימותיהם. הדבר הזה שובר את ליבה של האימא. אתה יכול לראות שזה נעשה. תראו את הגאיה של הפרות ואת הבכי שלהם. והעגל גדל לו לבד. לפני שנתיים, בקיבוץ גת, רפת גת פלמחים, עשו ניסיון. והרפתן שם אומר, ולא הפרידו עגלים מאותיהם. עשו ניסיון, זה מורכב, כל מיני תנאים. הרפתן שם מספר שבאיזשהו שלב, אז העגלים משחקים והפרות, זה, בלילה, כל עגל הולך וישן ליד אמו, באופן טבעי. הוא אומר, אומר שם הרפתן, בלי פספוסים. אין מצב שהוא ישן רחוק מאמו. והדבר הזה גורם לצער לבעלי החיים. זה נובע מהרבה סיבות. סיבות של סטריליות, והסיבה העיקרית היא כדי שכל החלב של הפרה ילך אל בני האדם. כי מה שהוא כותב שם בניסיון הזה, אז יצא שהפרות האלה שהיו, נתנו, כן, פרה חולבת בערך 3 פעמים ביום נותנת חלב, 3 פעמים ביום, אז נתנו פעמיים אם נתנו לאדם, למכון החליבה, ופעם אחת לעגלים, אז כמות אחרת לגמרי. עכשיו, הוא מתאר שם שהעגלים התפתחו הרבה יותר טוב. זה מורכב, זה ארוך, זה כנראה לא פשוט, כי זה לא... אבל זה נובע, אני לא מאשים אף אחד, כי זה נובע, עדיין העולם לא עמד ואמר, די, בואו נשנה, כי זה שינוי של הרגלי החיים, שלפי דעתי זה הרגלי חיים לא טובים, וזה קשור להמון נושאים הרבה יותר רחבים, שצריכים עוד לדבר עליהם, אבל אנחנו מסתכלים רק בנקודה הזאת של צער בעלי חיים. אותו דבר לגבי הביצים. תרנגולת לא יכולה לגדול בתוך כלוב מואר ביום ובלילה במשך כל חיי הקצרים והכואבים המסרים. היא צריכה לגדול, כמו בו גדול, לא יודע, כמו אצל, כמו אצל דדי מקסימום, כלומר, אפשר יותר גם, אפשר... היא צריכה להסתובב, מה שאני, אני לא מבקש, אני לא מבקש שבעלי החיים יחיו כמו שאתם חיים פה בפנימיה, או כמו בבית שתיארת לי בשדה אליהו, או כמו באיזשהו מכון מיוחד, זה לא... אני מבקש שבעלי החיים יחיו עם יכולת מרחב חיים טבעי לתנועותיהם הטבעיות, לחיי חברותם ומשפחתיותם המסוימת. אני לא אחד שיקרא שמות לבעלי החיים, כן? האדם נהיה קיצוני, הוא מגדל חיים, הוא מגדל בעלי החיים בצורה כמו שתיארנו, אבל יש לו איזה כלב בבית שהוא מלביש אותו בחורף וקורא לו בשמות. לא מבקש לקרוא שמות לבעלי החיים, האדם הראשון עשה את זה, הוא הבין את הסודות של בעלי החיים, הוא הבין את זה. אבל אני מבקש לא יגדל בעל חיים בבדידות מצד אחד, או בלחץ בצפיפות עצומה מצד שני. אתם, אנחנו, אוכלים אוכל עצוב. כי החלב הזה יוצא מפרה עצובה. החלב הזה הוא עצוב, הוא לא הופך אותך לשמח. אתם יכולים לשאול את כל הרופאים הבריאים, הטבעיים, הנטורופטים, כמה שחלב הפרה המודרני הוא לא טוב לבני אדם. רוב האנשים זה לא טוב להם. הרבה מאוד כבר גילו את זה. הרבה אנשים כבר גילו את זה על חוויית אינוחותה מהחלב הזה. חלב עצוב, ביצה עצובה. איזה יופי, יש מסכת בשס, ביצה שנולדה ביום טוב. אבותינו ראו ביצה שנולדת, הם סמכו לקראתה, היה להם ביצה, אבל אצלנו יש את ערב פסח, אתה רואה אנשים מגיעים הביתה עם הרימה כזאת של הביצים האלה, שזה... טוב, אני לא עכשיו, אני לא עכשיו תמיד שאני אדבר חבר'ה על אוכל, אני אומר, חבר'ה, אחרי החתונה. כי עד שאתה מתחתן, אתה לא צריך להעמיס על עצמך פרויקטים בחיים האישיים. תכף שאתה מתחתן, בנחת אפשר לחשוב. כן, צריך יישוב הדעת ונחת, שאדם מקבל את זה רק אחרי שהוא נשוי. אבל הוא קצת יותר חי על החיים שלו. אבל אני רוצה להגיד, אני חוזר בחזרה על התורה הקדושה. ביום שבו בעלי חיים יחיו באופן של חופש של בעלי חיים, כן? אני מתנגד למושג זכויות בעלי חיים, אני שום דבר כזה, גם אין זכויות בני אדם. יש חובה לאדם לחמול על בעלי החיים ולדאוג לרווחתם. כי התורה אמרה, אני לא אומר בעלי חיים, כי התורה אמרה שצער בעלי חיים הוא צער. למה זה הקיטה את אתונך? זה 3 רגלים. צועק את התורה על בלעם. אז ברגע שאנחנו נגדל בעלי חיים באופן נאות, ואז בעלי החיים יהיו משהו שיותר קשור אל האדם. כן? אני עכשיו לא עוסק בשאלה, אז איך נאכיל בשר, ביצים וחלב את כל העולם? זה סוגיה אחרת, זה דורש מאיתנו הבנה איך צריך לגדול המזון, זה מה צריך לאכול. אבל ברגע שזה יהיה באופן יותר של רחמים על בעלי החיים, אז בעלי החיים יהיה להם שם. אנחנו נתעלה אל המדרגה שנוכל להבין איך הם קשורים לעבודת הקורבנות. בטח שאתה לא מבין מה זה קשור לעבודת הקורבנות. כי בעיניך אתה אדם מודרני, אני לא כועס עליכם אישית. כי בעיניך האדם המודרני, אין דבר כזה בקר, פרה, כבשה, תרנגולת. יש חלקים, כמו שאתה בא לאטליז, ככה קראו לזה פעם, ואתה רואה ציור של בקר חתוך. הציור חתוך. ואתה רואה מספרים, אתה מבקש, תביא לי מספר 3, מספר 4, מספר 2. אתה בכלל לא רואה, אתה רואה בעלי החיים אוטומטיים. אין לך הבדל בין בעלי החיים לבין אבנים, לבין צמחים. זה בעיניך זה דבר אחד. הכל שיקולים של רווחיים וארגוניים. ברוך השם שיש ניסיון בעולם לתקן, כן, רחוק מהתיקון, אבל יש כל מיני חוקים, יש כל מיני ניסיונות, וכן ירבו. אבל ברגע שאתה רואה בעלי החיים משהו כך זר, אז בוודאי שאתה לא מבין איך בעל חיים יכול להיות קשור לעבודת האלוקים. אז קודם כל, מה שרציתי לבוא ולהגיד, שאנחנו צריכים בכלל לשנות את כל היחס לבעלי החיים. אז אל תבוא לי מהתפיסה המודרנית שלך, כלומר מהמנטליות המודרנית שלך, ותקרא בתורה אדם, עכשיו נכנסתי לתוך הפרשה, אדם כי אקריב מכם קורבן להשם, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן, תקריבו את קורבנכם. ואתה אומר לעצמך, מה לבקר ולצאן בעבודת השם? מה זה הדבר המוזר הזה? אתה מוזר, כי אתה לא יודע מה זה בקר ומה זה צאן. ואתה, רק שנייה אחת, כאשר בעלי החיים יגדלו באופן נאות, אז כנראה שאתה תתייחס, היחס לבעלי החיים יהיה קצת אחר. עכשיו בואו נבין יותר. בעלי החיים בעצם מבטאים את הטבע. יש בחינה שהאדם הוא לא חלק מהטבע. האדם הוא, כמו שכתוב בתורה, הוא בעצם יותר קשור אל הבורא מאשר אל הבריאה. האדם, יש לו נשמה, הוא כאילו מין ניצוץ, הקדוש ברוך הוא מלא כל הארץ כבודו, אבל יש איזשהו פרגוד בין מדרגת האדם לבעלי החיים. האדם הוא בעצם צלם אלוקים, הוא כאילו הנציג של הקדוש ברוך הוא בעולם. הוא בא לקשר בין הקדוש ברוך הוא ובין העולם. אבל העולם עצמו זה הטבע. הטבע זאת יצירת אומנות של הבורא. ובעלי החיים הם הנפש שבטבע. אתם יודעים שבעלי החיים נבראו לא בשלושת הימים הראשונים של הבריאה, ששם נבראה התשתית. אלא בעלי החיים נבראו בשלושת הימים האחרונים, שם נבראו הנפשות. כן, ימים העיקר, חמישי, שישי, שם נבראו, ואדם ובעלי החיים נבראו באותו יום, ביום השישי. כלומר, שיש גילוי אלוקות של אדם, ויש גילוי אלוקות של בהמה. אדם ובהמה תושיע השם. בעלי חיים זה משהו מאוד עמוק. זוכרים את יחזקאל שקראנו מקודם אותו? אל תשכחו את יחזקאל, פרק א', ששם יחזקאל מדבר על כיסא הכבוד של השם. כיסא הכבוד של השם הוא בעצם הבריאה. הכיסא הכבוד של השם הוא שורש הבריאה. מה שרואה יחזקאל במעשה מרכבה. ושם הוא רואה שיש דמויות ופנים בכיסא של השם. ומה הוא רואה? יש פני אדם, אבל יש גם פני אריה אל הימין, פני השור מהשמאל ופני נשר. כלומר, שיש שורש הבהמות נמצא בפני בהמה שבכיסא הכבוד. שורש העופות נמצא בפני נשר שבכיסא הכבוד. פני אריה זה, הזוהר מדבר על זה, מה ההבדל בין שור לאריה מבחינת הכיסא הכבוד. אבל בעצם אנחנו מבינים שבעלי החיים יש להם שורש, יש להם איזשהו, הם נובעים ממקום מאוד גבוה. אדם זה מעל. בפנימיות התורה יש שתי גימטריות של שם השם. יש גימטריה אחת ששם השם במילוי מסוים בגימטריה של 45, גימטריה אדם, שם מה הקדוש. ויש גימטריה, מילוי אחר של שם בן, 52, שזה גימטריה של בהמה. כלומר, יש כאילו את העולם הרוחני, הנשמתי, שהאדם נושא בקרבו, שהוא גבוה מעל גבוה, הוא שייך לעולם האצילות. ויש את העולמות, בריאה, יצירה, עשייה, ששם נמצא שם אלוקים, שם השם, של בעלי חיים. וכבר דיברנו בשיעור לפרשת נוח, שהיה גלגול, זאת אומרת, זה שהעולם שלנו הוא מאוד מנוכר לבעלי החיים, גם לפני התעשיית בעלי החיים שדיברתי עליה מקודם, שזה רק במאה השנים האחרונות, גם לפני 1,000 שנה, אז האדם היה קצת מנוכר לבעלי החיים. האדם אוכל בעלי חיים. הסברנו בעבר את הדברים הקדושים שאומר הרמח"ל, שעד המבול, זה התחיל בגן עדן, ונשאר קצת עד המבול, אבל המבול סתם את הדבר הזה. עד המבול, מדרגת בעלי החיים הייתה כמדרגת אדם. מדרגת אדם הייתה גבוה מעל גבוה. לא ניכנס לזה, מה בדיוק היה מדרגת האדם לעומת בעלי החיים. הדברים שאומר הרמח"ל, ואחרי המבול, אז הקדוש ברוך הוא החליש את הכוח הנשמתי של בעלי החיים, עד כדי כך שאנחנו לא מזהים בהם בעלי אישיות. אנחנו באמת רואים אותם כמו פרחים, כמו עצים. אבל זה לא האמת, אלא זה משהו שהוחלש הכוח הנשמתי שלהם. ולכן, כשהתורה מספרת שאפשר לאכול בעלי החיים אחרי המבול, זה לא שהקדוש ברוך הוא אמר לנוח, אתה יכול לאכול בעלי החיים. זה שנוח לא הרגיש שום בעיה, לא, אולי לא נוח עצמו, כי הוא עוד מהדור הקודם, אבל הצאצאים של נוח כבר לא מרגישים שום בעיה לאכול עם בעלי החיים, מכיוון שהם, אני לא אוכל אותך, כי אני רואה שיש לך תפקיד וייעוד, יש לך נשמה, מה פתאום שאני אוכל אותך? מה פתאום שתהיה מאכלי? אבל אני לא רואה את הייעוד של בעלי החיים, אני לא רואה את אישיותם, את נשמתם, אני לא שומע את שירתם, וכיוון שאני לא יודע לשמוע את שירתם, אני מסוגל לאכול אותם. זה בסדר, זה שלב כזה בהיסטוריה. ולכן צמחונות במובן של אי אכילת בעלי חיים, זה ייעוד נשגב של הבריאה, כאשר יגור זאב עם כבש, כאשר כל דבר יהיה על מקומו, וכל יצור ויצור יאמר כל אשר נשמה באפו, השם אלוהי ישראל מלך, שכל בעל חיים ישיר את שירתו, אז ודאי שכבר לא נאכל בעלי חיים, כי כל אחד הוא לא נוכל לעצור את שירתם. ויותר מזה, גם עצם האכילה במהלך הדורות האלה היא תיקון לבעלי חיים, לא ניכנס לכל הסוגיה הזאת. אבל הסוגיה הזאת בעצם אומרת שעולם הקורבנות בא ואומר לנו, בעלי חיים שותפים בעבודת השם. זה כאילו הפוך על הפוך. אתה בן אדם מסתכל על בעלי החיים ואומר, מה לכבשה בבית כנסת? אז אתה שהתנקרת מאז המבול, בסדר. אחר כך, לפני 100 שנה, התנקרת התנקרות קיצונית. אז אתה שואל, מה לכבשה בבית הכנסת? ואני הכבשה פועה ואומרת לך, למה השארת אותי מחוץ לעבודת השם? האדם המביא קורבן, הרי אנשים, הרי בכל תעשיית המזון, מה הדבר שהוא הכי פחות צער לבעלי החיים? רגע ההמתה שלהם. הרי גם אני אמות, כל אחד ימות. אז זה שלקחת בעל חיים והמתת אותו, זה לא הסיפור הכואב. אני מצטער. ומוות. כל עוד יש מוות, יש מוות. שממיתים בעלי החיים זה לא צער. הצער הוא הגידול שלהם באופן מצער. אם זה הגידול. ולכן עצם הבאת קורבן למקדש ושחיטתו, על הזה יקרה צער בעלי חיים, תוכל להיאמר קושיה כזאת מהאדם המודרני המגדל את בעלי החיים בצער? הרי עצם ההמתה היא לא צער, אבל הרבה יותר מזה. הקרבה למזבח היא בעצם התקרבות. וכאן צריך להיכנס למושג העמוק של הקורבן. אנחנו יודעים, אנחנו באמת היום שואלים את עצמנו, מה זה בכלל קורבן? אנחנו בכלל לא מבינים את סיפור עקדת יצחק. אנחנו לדעתי לא מבינים את סיפור עקדת יצחק. אני רואה הרבה פעמים אנשים שמפרשים את עקדת יצחק, כאילו הקדוש ברוך הוא אמר למישהו להרוג את הבן שלו. אז כאילו, וואו, בוא נראה אם הוא, זה כמו בעצם שהקדוש ברוך הוא יגיד לי לקפוץ מראש מגדלי הישראלי. כאילו, רואים את זה מעשה של הריגה, אומרים, אבל אם אני מאמין בהשם, אני הולך אחריו כעיוור ואני קופץ מגדלי הישראלי, או עקדת יצחק. לא, חבר'ה, זה לא הסיפור של עקדת יצחק. הקדוש ברוך הוא לא ביקש מאברהם לקפוץ מגדלי הישראלי. אלא הקדוש ברוך הוא ביקש ממנו לתת את בנו להשם. המעשה הזה היה מעשה טבעי של האדם העתיק. שימו לב טוב. במשך מאות שנים בני אדם הקריבו קורבנות. הקריבו קורבנות. זה היה מעשה טבעי. זה היה בכל הדתות. בכל העולם היה דתי. זה היה בכל העולם האנושי. גם אם אתה מרגיש רחוק מזה, אתה לא יכול להתכחש לשכבה ארכיאולוגית שנמצאת ברוח האדם. והאדם במשך מאות שנים הקריב. מה עמד מאחורי מעשה הקרבה הזה? המהר"ל לימד אותנו דבר מאוד מעניין. הרי חכמים באו ואמרו לנו שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גבות חסדים, ועבודה פירושה קורבנות. והמהר"ל אומר שחכמים, זה היה בראשית הבית השני שהם אמרו את זה, ובהמשך חכמים הבינו שעולם הקורבנות הוא עולם שהולך ונעלם, ואז החכמים הביאו לנו עולם שלם שהוא יהיה המשך של עולם הקורבנות ועולם התפילה. אומר המהר"ל, אתה צריך להבין מהתפילה וללכת ברוורס אחור על הקורבנות. ומה קורה בתפילה? מה פירוש בעצם הקורבן? קורבן פירושו שהבן אדם הבן אדם מרגיש שהקיום שלו הוא מאוד קטן. הוא מרגיש שהוא חלקיק, שהוא פירור, שהוא חלק מהאלוקות. חלק אלוהי ממעל. אז הוא רוצה, החלק כוסף אל השלם. כלומר, האדם מרגיש שיש סיפור גדול לעולם. הסיפור הגדול של העולם זה, זה, זה האלוקות, זה הריבונו של עולם, זה האידיאלים הנשגבים של, של ההוויה, של המציאות. והוא לא רוצה מיותק מהם. הוא לא רוצה שהחיים שלו יהיו חיים מצומקים, מצומצמים, ברי חלוף. הוא רוצה לחבר את עצמו אל הנצח, אל הגודל. אז תראו מה זה תפילת 18. זה שהבן אדם בעצם אומר לקדוש ברוך הוא, אני בעצם לא, אני לא חי את החיים שלי, אלא אני בעצם אומר שיש את הסיפור הגדול, תפילת 18 שמדברת על המהלך הגדול של תיקון עולם, ואני משתוקק לזה, זה החיים שלי. אני מוסר את החיים שלי אל הדבר הגדול הזה. לא רוצה לחיות חיים מנותקים, פרטיים, קטנים. אני בכל כמה שעות, כמו שאני אוכל כל כמה שעות, כי אני רעב, כל ככה כל כמה שעות אני בא ואומר לקדוש ברוך הוא, קח אותי אליך. זה תפילת עמידה. כשאתה בא לקדוש ברוך הוא, הוא אומר לו, אני לא רוצה לחיות את החיים שלי הקטנים, המובדלים, המופרדים, אז אני רוצה להתאחד עם שורש החיים, עם האלוקות. סוד הקורבן זה ההתאחדות של הבריאה עם בוראה. כשבית המקדש היה קיים, והקרבנו קורבנות ממשיים של בעלי חיים, כשבעלי החיים היו הטבע עצמו, אז בעצם היה קרבה בין הבריאה לבוראה. ועכשיו הכל נעשה בראש שלנו. שזה מצוין, אבל זה רק בראש, זה בריכוז עצום. בתפישת התפילה, אני בעצם מקריב את עצמי קורבן להשם. אני אומר להשם, אני שייך לסיפור הגדול שלך. אני שייך אליך. אני בעצם בתפילה צריך כאילו לקחת את, את הרצון, שזה החלק הכי פנימי שבי, ולהגיד, הוא שייך לרצון האלוקי, הוא חלק מהרצון האלוקי. בזמן המקדש זה לקחת את נפש בעלי החיים ובעלי החיים שהם מבטאים את העולם הגשמי ביותר, את הגשמיות, את הטבע. ובעצם אני כאילו מקלף את הלבוש של בעלי החיים, את הגוף שלהם, ומעלה את הניצוץ החי של בעלי החיים אל אש המזבח, שזה בעצם העלאה אל העין. אז אני מעלה, ובכך עלה העולם. אז כתוב בזוהר שבאותו רגע שהוקרבו בעלי החיים, אז כוח הנשר שבכיסא, וכוח השור שבכיסא, וכוח האריה שבכיסא התחזק, וממילא באה ברכה לכל העולם, כי יש חיבור בין הבריאה לבוראה. כלומר, דרך התפילה אנחנו יכולים להבין את, את העניין של הקורבן. הקורבן הוא פי, וכמו שאומרים ששבת היא מעין עולם הבא, אז אומרים, יש מדרש אחר שחזל שאומרים שעולם הבא, עולם הבא זה פי 60 מהשבת, משהו כזה. כאילו פי 60 זה כאילו אומר שזה משהו די משהו מהזה. אז התפילה זה מעין הקורבן. הקורבן עשה את הדבר של התפילה בצורה הרבה יותר עמוקה וגדולה. בזמן שבן אדם היה קיים, אז אנחנו, אנחנו מקריבים בעלי החיים, שיש להם יתרון עלינו. אנחנו, כשאנחנו מקריבים את עצמנו, אז זה רק רוח האדם, זה רק שם מה. אבל שם בן לא עולה למעלה. אדם הוא בהמה, תושיע השם. לבהמה יש עוצמות מעבר לאדם. הרי מי יותר חזק? אני או הבהמה? הבהמה. למי יש יכולות יותר מפותחות? למי יש יופי מרהיב? לבהמה, לבעלי החיים. הם נושאים את הכוחות הגדולים של הטבע. ואת הקורבן, הכל, הדבר הזה מתעלה. אני רוצה לסיים ברשותכם. האם יהיו קורבנות לעתיד לבוא? הרב קוק חשב שלא. ואני מחזיק פה מעלי חוברת שאני אוהב אותה מאוד. חי רואי, הצמחונות ויחס לבעלי החיים משנת הרב קוק. זו חוברת שיש בה דברים נפלאים הרבה יותר מהפרסום הראשון של שיטת הרב קוק בחזון הצמחונות והשלום. שפורסם על ידי הרב הנזיר, והוא כבר נודע בציבור כבר עשרות שנים. פה יש חוברת חדשה לפני 7 שנים, ויש כאן דברים נפלאים שהרב קוק כותב על בעלי החיים. אתה רואה איזה אהבה הייתה לרב קוק לבעלי החיים. וכאן הוא כותב, וזה, וזה כבר נושא שקשור להתפתחות התורה, וזה נושא כללי, ש... אני רוצה לצייר לכם שתי תחזיות לבית המקדש השלישי. כלומר, אני רוצה להגיד לכם שאני לא יודע מה יהיה. ואי אפשר לדבר בוודאות על העתיד. צריך ענווה. אבל אני רוצה להגיד לכם שתי תחזיות אפשריות. תחזית אחת היא שלא יוקרבו בעלי חיים. אף הוא כותב על הפסוק, וערבה על השם מנחת יהודה וירושלים, שפה רמוז דברי חז"ל, שכל הקורבנות בטלים, חוץ מקורבן תודה, קורבן תודה עיקרו מנחה. היינו בפרשת צו, שבת הבאה, קורבן תודה עיקרו מנחה, 40 לחמים. קורבן וקורבן מנחה או כאילו קורבן מן הצומח, והרב קוק יש לו גם מהלך עצום, איך זה, איך ידרשו את התורה על קורבן התמיד. וכאן צריך להבין שהרבה מצוות של תורה היו בעבר הרחוק פשוטו של מקרא, וכאשר העולם מתקדם אל תיקונו הן הופכות להיות מצוות רוחניות. יכול להיות שאנחנו נקיים את מצוות הקורבנות בצורה רוחנית, לא יודע איך זה יהיה. למשל, אין לנו מצווה להשמיד את שבעת העממים, כי חז"ל אמרו שאין עממים, אבל המצווה של להילחם ברע נשאר קיים. כל העוסק בתורת חטאת, כאילו קיים חטאת, אז אנחנו נעסוק בתורת חטאת, בתורת עולה, יהיה קיום רוחני למצווה של הקורבנות. זה ציור אחד. אבל יש גם ציור אחר. העולם יהיה בו מהפכות. תמים תהיה עם השם אלוקיך, ותמימות פירושה ש- you never know. אוקיי? לעולם לא תדע מה הולך להיות. אני עוסק לעצמי כתחביב בנושא התזונה בעולם. התזונה בעולם היום, המניע הגדול של המדע והטכנולוגיה זה התזונה. מה אנשים צריכים? לאכול. התזונה בעולם היום היא מאוד 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 קלוקלת, בעייתית. הרבה סוגיות. זה קשור להתחממות של כדור הארץ. קשור. אני לא, אסור לי להיות בעד זה, כי כידוע מי שבעד זה הוא אמור להיות פרוגרסיבי. ואמור להיות זה, אז אני, בסדר, אבל יש בעיה כלשהי. אני צוחק. יש בעיה של התחממות כדור הארץ. יש שם תיאוריה שאומרת שחלק גדול מהבעיות שלנו זה שאנחנו בעצם לא מגדלים מזון מקומי. יש איזשהו חזון, אני מספר לכם, אבל שמרו את זה בסוד. יש איזה חזון שבו יפסיקו לשנע תחינה מאתיופיה, אני אומר את זה למרות שאני מאוד אוהב תחינה, ואני יודע מה, שוקולד מאפריקה, וקקאו מפה, וסוכר משם, סוכר לא עלינו, ובשר מפה, מדרום אמריקה, שינוע של מזון בעולם, שגורם לעיוותים רבים. אלא, יש עיר ששמה אשדוד, סביבה יש כמה קיבוצים, כמו קבוצת יבנה, בני דרום, הם מגדלים את האוכל של אשדוד. מגדלים את שבעת המינים, מגדלים את התפוח, מגדלים מה שצריך לגדל, אפשר לגדל גם בשר, בכמות, במידה, תוך כדי בדיקה מה צריך, מה לא צריך. יש תל אביב, אתם יודעים כמה חקלאות יש ליד תל אביב? אל תחשבו שליד תל אביב יש רק בניינים. אם תיסעו פעם בכביש 4, ליד חיריה, תסתכלו מזרחה, תראו שם שטחים נהדרים, אפשר לגדל, יש המון מושבים וקיבוצים במרכז הארץ. הם יגדלו את האוכל של האזור שלהם. אני לא אומר לכם שזה עכשיו קורה וזה מה שיקרה, אבל יש המון עיוותים בכל הנושא של המזון. וכאשר נחזור לאכילה נכונה, ולקשר עם האדמה נכון, ולקשר עם בעלי חיים נכון, מי יודע? אולי הקרבת בעלי החיים תהיה משהו שיראה לנו טבעי? מי יודע? אני לא יודע. אני לא אומר דברים כאילו שאני כבר צופה את העתיד. אנחנו מספיק חכמים לדעת שאנשים לא יכולים לדעת והעולם יכול להפתיע אותם, כי הקדוש ברוך הוא אל עליון. מה הכוונה כשאתם אומרים כל יום בסידור, ברוך אתה השם, אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, עד כאן אתה מתאר את השם, ומיד אחרי אתה עוצר ואומר, אל עליון. מה זה אל עליון? עליון על מי? שהקדוש ברוך הוא יותר גבוה מהמגדלים הגבוהים בדובאי ובסין? מה זה אל עליון? עליון על מי?
על כולם.
על ההשגה שלי. גבוה מההשגה שלי. כלומר, נסתר. אני לא יודע. לא ידעתיך. וכיוון שלא ידעתיך, אני גם לא יודע איך הקדוש ברוך הוא ינהיג את העולם. אני יודע שהעולם היום הוא לא בריא, הוא לא נכון. וזה סימן שהוא צריך תיקון, ואני שמח, יש מה לתקן. אבל העולם היום מאוד טוב, זה לא שכאילו אנחנו רק מדרדירים, חס וחלילה. הקדוש ברוך הוא נותן לנו את הכלים ליצור עולם יפה מאוד, וגם אנשים יוצרים עולם יפה, ויש שם דברים נשגבים, שלא היו פעם. אני לא חס וחלילה בא ואומר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה, לא. אבל אני יודע שהעתיד צופן התחדשות פליאות בדבר תיקון האדם, תיקון האדמה, תיקון בעלי החיים, והכל צריך לעלות, וגר זאב עם כבש, כי ביתי בתפילה יקרא לכל העמים. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. שם נעבודך, ביראה, וערבה להשם מנחת יהודה וירושלים. כימי עולם וכשנים קדמוניות. תודה רבה שהקשבתם.